וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא חלילה רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו חלילה נחתם למיטה. פשוטם של דברים, כמו שכתוב כך כתוב בגמרא, כך נפסק להלכה. פשוטם של דברים, זה הזמנים הקובעים, זה ראש השנה ויום הכיפורים. בראש השנה נידונים, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמו שקבעו לנו חז"ל הראשונים. הכתיבה בראש השנה, החתימה ביום הכיפורים. לא נתפרש היטב מה עניינם של הימים שבינתיים. מפורש משמע, ככה גם כתוב מפורש ברמב"ם, שיש איזה מעלה מיוחדת בימים שבינתיים. יש בהם איזה עניין מיוחד. מה עניינם של אותם ימים? לא להתפרש. יום כתיבה זה ראש השנה, יום החתימה זה יום הכיפורים. הימים שבינתיים זה זמן באמצע בין ראש השנה ליום הכיפורים. נמצא שאין שום עניין בימים האלה מצד עצמם. הימים האלה כשלעצמם אין בהם שום נותן עניין, אלא שזה זמן שבין הכתיבה לחתימה. אבל זה יודע כל אחד שזה לא כך. הימים האלה כולם, כמו שנפסק להלכה ברמב"ם עצמו, ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יתר מכל השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו להתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושים עד שיהיה אור היום. עשרת ימי תשובה, כל עשרת הימים האלה יש להם דין בפני עצמו, מעמד בפני עצמו, שם בפני עצמו. אלה ימים מסוימים, עשרת ימי תשובה. עניינם של הימים האלה לא מתפרש היטב, לא מתפרש מתוך העובדה שהם עומדים בין יום כתיבה ליום חתימה. כמובן שאלו ימים שצריכים להתכונן, אבל להתכונן לחתימה צריך גם מקודם. יותר מזה, מפורש הרי בגמרא, הוצאו בהיותו קרוב, גירשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב, שאלו אותם ימים, עשרת הימים האלו שבין ראש השנה ויום הכיפורים, אז הימים האלה נקראים הזמן של היותו קרוב. הימים האלה כולם הם ימים של היותו קרוב. וזה לא מובן מה עניינם של הימים האלה. ננסה קצת להבין כמה שאפשר לפי ערכן. כלומר, בקיצור, הימים האלה הם כולם חטיבה אחת, מראש השנה ועד יום הכיפורים, זאת חטיבה אחת שלמה. יום הכתיבה זה ראש השנה ויום החתימה זה יום הכיפורים. מה מצרף את כל הימים שבינתיים להיותם חטיבה אחת? כל עשרת הימים הם כולם חטיבה שבת שבתון הוא לכם, כך כתוב הפסוק, שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותך. זה כתוב על יום הכיפורים. שבת שבתון. אה. מצווה קוף סמך דלת היא שציוונו להתענות ביום עשירי מתשרי. והוא אמרו יתעלה, תענו את נפשותיכם, ובא הפירוש בספרה, תענו עינוי שהוא עיבוד נפש, ואיזהו זה אכילה ושתייה. וכן באה הקבלה שהוא אסור ביתר ההנאות, וחיצה השיחה וכדומה. והשביתה, כך הוא מוסיף, והשביתה היא מיוחדת מאלה הפעולות כולם, באומרו שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. כאילו אמר שחובה היא השביתה המיוחדת במלאכות, והשביתה המיוחדת במזון הגוף וקיומו. זאת אומרת, ולכן אמר שבתון, היום הזה הוא שבת, והיום הזה הוא גם שבתון. שבת זה הכוונה, שביתה ממלאכה כדרך כל שבת. זאת שביתה ממלאכה, וזאת מצווה בפני עצמה, מצווה קוף סמכי, היא שציוונו לשבות ביום הכיפורים מהמלאכות והמעשים. והוא אומרו יתעלה, שבת שבתון הוא לכם. שבת זה אחד, ושבתון זאת שביתה נוספת. זאת אומרת, כתובה כאן עוד שביתה, צריכה להיות כאן שביתה נוספת. שביתה מיוחדת במלאכות ושביתה מיוחדת במזון הגוף וקיומו, ולכן אמר שבתון. לשון ספרה, מניין שיום הכיפורים אסור ברחיצה ושיחה, תלמוד לומר שבת שבתון, כלומר השביתה תהיה מכל אלה הדברים, שביתה מכל אלה הדברים, דהיינו כמו שהרמב״ם קורא לזה מקודם, מזון הגוף וקיומו. אז ממזון הגוף וקיומו צריכים לשבות. זה עניין שבת שבתון. שבת שבתון זאת הכפלה של השביתה. צריכים לשבות בו פעמיים. ביום הכיפורים צריכים פעמיים לשבות. שתי שביתות צריכות להיות. ושתי השביתות האלה הן נמנות כשתי מצוות עשה. שתיהן שבת. ושתי מצוות העשה האלה כתובות בשבת שבתון. שבת שבתון. וכן למדנו מפי השמועה, חוץ מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה, שנאמר תענו את נפשותיכם. וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו, לסוף וכדומה יתר ההנאות, ומצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון. עדנו אם כן שהמושג עינוי שנאמר ביום הכיפורים לא נגמר בעינוי בלבד, אלא הוא נגמר בשביתה, נגמר בהיות שובת, שצריך להיות שבת. בכל מקום בפסוק, בכל מקום בתורה בלי יוצא מן הכלל, בכל מקום שנאמרה מצוות שבת בתורה, אז התורה מקדימה לזה ששת ימים תעשה מלאכתך ביום השביעי שבת, או ששת ימים תעשה מעשיך, או ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת. זאת אומרת, בכל מקום שהתורה מדברת על שביתה, אז פירוש המושג שביתה זה שביתה מאותה מלאכה שעשיתי אותה מקודם. זאת אומרת, קודם ישנה מלאכה מסוימת, וכעת צריך מאותה מלאכה לשבות. דהיינו, מצוות שביתה עצמה מחייבת להזכיר קודם שששת ימים תעשה מלאכתך, ויום השביעי צריך לשבות. שבת להשם אלוקיך. כך סדר, בכל מקום שהתורה מדברת על שבת, אז היא מדברת על עשיית המלאכה בכל השבוע, והשביתה בשבת. עניין הדבר כמובן בפסוק במעשה בראשית ויחולו, כתוב ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. דהיינו, השביתה היא מאותו מושג שנקרא ברא אלוקים לעשות. דהיינו, הבריאה כולה היא בריאה שהיא צריכה לעשות. זאת בריאה לעשות, אשר ברא אלוקים לעשות. זה עניינו של, זה עניין הרישה של ששת ימים תעשה מלאכה. ששת ימים תעשה מלאכה, משום שזה עיקר טבע הדברים, זאת צורת הדברים. הבריאה היא אשר ברא אלוקים לעשות, צריכה להיעשות מלאכה. הבריאה לא יכולה להתקיים, הבריאה נבראה על לעשות, אשר ברא אלוקים לעשות. מאותה בריאה לעשות, אז נאמרה שביתה בשבת. בשבת צריכים לשבות מאותו אשר ברא אלוקים לעשות. אשר ברא אלוקים לעשות כל השבוע, וכיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. דהיינו, בשבת שובתים מאותה צורת בריאה אשר ברא אלוקים לעשות. חייבת להיעשות מלאכה. כלומר, פירוש המילים, אשר ברא אלוקים לעשות, עניינו, שהבריאה נבראה בצורה שהיא חייבת לצאת אל הפועל. היא עדיין לא יצאה אל הפועל, היא חייבת. חייבות להיעשות מלאכות כדי להוציא את הדברים אל הפועל. כל י"א מלאכות הפת, וכל יתר המלאכות הנחוצות, כל מה שצריך. כן, כל מה שצריך להיעשות, כל המלאכות כולם, כל המלאכות האלה עניינם שכך נבראה הבריאה, כל הדברים האלה צריכים להיעשות. ובשבת צריכים לשבות מכל אשר ברא אלוקים לעשות. זאת השביתה, והשביתה מחייבת. חייבים להזכיר, כשמדברים על השביתה חייבים להזכיר את המלאכות שמקודם, את המלאכות של אותם ששת ימים, משום ש טבע הדברים מחייב שתעשה מלאכה, והשביתה חלה על טבע הדברים הזה. זאת צורה אחת של שבת. כיוון שיום הכיפורים נאמר בצורה של שבת שבתון, זאת אומרת, נאמרה פה עוד שביתה נוספת. ישנה עוד שביתה, עוד שבת ירדה לעולם, עוד שבת נמצאת בעולם. זאת שבת בפני עצמה, זאת לא שבת שחייפת למה שנקרא כיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות, אבל הרבה פעמים זה עניין שבת. זאת שביתה, יש כאן שביתה נוספת. ימי המעשה של השביתה הזאת, זאת אומרת, אותם ימי המעשה שהם, עליהם חלה השביתה הזאת, ימי המעשה האלה הם עשרת ימי תשובה. שבת, כמו שאמרנו, מחייבת ימי מעשה מקודם, ושביתה שבאה אחרי ימי המעשה. ימי המעשה של השבת שבתו, זה אלו עשרת ימי תשובה, וננסה להבין. הבריאה כולה נעה, הולכת בשני מסלולים. כל אחד הוא הפשוט, הוא ההתחלתי, הוא בעיקר ששת ימי המעשה. זה המסלול של הבאת הדברים לתכליתם. הבאת הדברים לתכליתם. כל המעשים כולם, יש תכלית מסוימת שאליה הכל שואף. אל אותה תכלית הכל שואף, ולשם הכל רוצה להגיע. כל מה שנעשה בעולם, כל מה שנעשה בכל הברא אלוקים לעשות, יש לו תכלית שלשם הוא חייב להגיע. אותה תכלית היא השבת. השבת, כמו שכתוב, כמו שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, אתה קידשת את יום השביעי לשמך, כמו שאומרים מצילת ערבית, אתה קידשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשי שמיים וארץ. דהיינו, כל מעשי שמיים וארץ, כל מה שנעשה בהם, בשמיים וארץ, הכל, כל מה שנעשה, כל מה שהולך ונעשה בעולם, צריך, כן, המעשה צריך להגיע לאיזו שהיא תכלית. התכלית היא השבת. זאת אומרת, כל הפרחות, כל העשיות, כל המלאכות שאנחנו עושים בכל ימי המעשה, לאן כל זה צריך להגיע? איפה כל זה, איפה תכליתם של כל הדברים כולם? תכליתם נמצאת בשבת, תכלית מעשי שמיים וארץ, שם תכליתם של כל הדברים. לכן מצוות שביתה בשבת מחייבת שתהי בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. בשבת לא מחדשים, בשבת אין קיום לכל מה שנקרא לעשות בבריאה, אין לעשות בבריאה בשבת, אלא בשבת התכלית נמצאת. זה מסלול אחד, הדברים כולם הנעשים, כל מעשה צריך להביא לאיזו תכלית שהוא, צריך להגיע לאיזשהו מקום. אותה תכלית שאליה המעשה הזה צריך להביא, התכלית הזאת נמצאת בשבת. זה המסלול האחד. המסלול הנוסף הוא מאז החטא. זה כמובן לא המסלול המקורי. המסלול השני הוא לא המסלול המקורי. המסלול המקורי הוא ששת ימים ושבת. מאז החטא, אז הבריאה נעה במסלול נוסף. דהיינו, מחיסרון למילוי, מפגם לתיקון. זה מסלול נוסף. הדברים כולם נעים בעוד מסלול. לא רק שכל מעשה צריך להגיע לתכליתו כמו שהוא, אלא כל מעשה צריך להתקן. להתקן. הוא צריך להגיע לתיקונו. צריך להגיע למקומו הנכון, למקומו האמיתי. מאז חטא אדם הראשון, הבריאה כולה זזה ממקומה. סטתה מהדרך. ומאז ואילך, אז הכל חייב לחזור. הכל חייב לחזור למצב ההתחלתי. השבת, שכל המעשים, כל אותם מעשים, מהבחינה הזאת, שוב, כעת אנחנו מדברים מהבחינה של המסלול השני, המסלול הנוסף, המסלול שמתחדש לצערנו על ידי החטא. בחינת המסלול הזה, אז השבת, שכל המעשים מגיעים לשם, זהו השבת שבתון של יום הכיפור. ננסה קצת להבין יותר. עיקר עניינו של יום הכיפורים, בפסוק כתוב, בעבודת היום של יום הכיפורים, כתוב בפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זאת פרשה אחת שנתגלתה בתורה מעניינו של יום הכיפורים. ישנה פרשה נוספת שהתורה מגלה את עניינו של יום הכיפורים, זאת פרשת יובל. בפרשת יובל כתוב, ביום הכיפורים, באותו יום הכיפורים של יובל, אז כתוב שבאותו יום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם, ושאתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. בהמשך, בשנת היובל הזאת תשובו איש על אחוזתו. מכיוון שהתורה בעצמה, הפסוק בעצמו אומר שהדבר הזה הוא, התורה קוראת, התורה קוראת בשם, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, אבל זאת לא קביעת יום של בעשור לחודש בלבד, אלא ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצות. דהיינו, הדבר הזה צריך להיעשות, והוא מצורף לקדושת יום הכיפורים. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצות. בשנת היובל הזאת תשובו איש על אחוזתו. כלומר, אותה שיבה של כל מי שפרש מאחוזתו ומשפחתו, כמו שהתורה קוראת לזה, כל מי שפרש ממקומו הנכון, שף מדוכתי, יצא ממקומו, זז, הוסט מהמקום הנכון שלו, אז הוא הולך, הולך וחוזר למקומו. הזמן, אותה שבת שבה הוא חוזר למקומו הנכון, השבת הזאת נקראת השבת שבתון, זה ביום הכיפור. וכבר מפורש בחזל, הדברים מפורשים בדברי חזל, שכל יום כיפור שהוא, בכל שנה ושנה, יש בו משהו מקדושת היובל. כך מפורש בחזל, הדברים מפורשים בדברי חזל, שקדושת יום הכיפורים היא מעין קדושת יובל. נמצא אם כן, אלו שתי השבתות לאלו שני המסלולים. כל הלעסוק של הבריאה נע והולך כאילו בחלל ריק. לאן כל זה הולך? לשם כך באה השבת. השבת היא תכליתם של כל מעשי שמיים וארץ. כל מה שהולך ונעשה בבריאה מגיע לתכלית בשבת. תכלית מעשי שמיים וארץ זה אחד, זאת שבת אחת. עכשיו קיימת עוד שבת, ישנה שבת מיוחדת, שבת בפני עצמה, שהיא נקראת אותה שבת של תיקונם של כל הדברים, אותה שבת שהיא כל הדברים. המילה שבת בלשון הקודש כוללת בתוכה גם את השביתה וגם את השיבה. הדברים שווים למקומם. דבר שובט, זה פשוט בלשון, דבר שובט כשהוא גמר את דרכו והוא נמצא בביתו, שם הוא שובט. מפסיק ללכת הלאה, הוא מפסיק את מלאכתו. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו, וזה נאמר ביום השבת. זאת אומרת, יום השבת הוא יום של אולי כמה מילים כדי להבהיר. בלשון הקודש, שיבה, לשוב, לשוב, לשבת. באיזו נקודה מצורפים שני השורשים האלה לדבר אחד? אדם שב, כאילו שב, ואדם יושב, וכל מערכת המושגים סביב זה, אדם שב למקומו, אדם שב לביתו, אדם שב בתשובה, ואדם יושב. עניינו של אדם יושב פירושו שהוא יפסיק את ההליכה. יפסיק, הוא לא הולך, דהיינו הוא לא יוצא מעצמו כלפי חוץ, אלא שהוא יושב, הוא נמצא לעצמו, בתוך עצמו. נמצא עם עצמו, זה פירושו יושב. יושב זה נקרא שהוא לא הולך, אלא שהוא חוזר כאילו אל עצמו. הוא שב אל עצמו, זה נקרא אדם יושב. כשאדם עומד, אז הוא מוכן לצאת מעצמו, ללכת. כל הליכה עניינה לצאת מתוך עצמו כלפי חוץ, זה עניינה של הליכה. כשאדם יושב, אז הוא נמצא כאילו, חוזר כאילו אל עצמו, אל מצבו של עצמו. כאן מצטרפים יחד ישיבה, שביתה ותשובה. שיבה, חזרה. כל מיני עשייה, עניינם שהאדם פועל מחוץ לעצמו. הוא פועל, עושה משהו. ממנו וחוצה, זה נקרא, זאת נקראת מלאכה. המילה מלאכה בלשון הקודש שורשה שליחות, כמו מלאכות, מלאכה. במלאכה האדם עושה שליחות מסוימת. זאת אומרת, מלאכה עניינה עשייה למען משהו אחר. שביתה עניינה שהאדם חוזר על עצמו, הוא מפסיק להיות מלאך, הוא מפסיק להיות שליח, הוא מפסיק לעשות משהו עבור מישהו אחר, והוא חוזר על עצמו. כאן נמצאות שתי השבתות. שבת אחת, לנסות להבין, שבת אחת זאת השבת של מעשה לראשית, השבת של עיקר טבע הדברים, עיקר צורת הבריאה. טבע הדברים, הבריאה כולה, זה כל עניינה. אשר ברא אלוקים לעשות, הדברים צריכים להיעשות, לעשות. והשביתה היא חזרה. זאת אומרת, הדברים מגיעים כאילו לתכליתם, שם נעצרת כל העשייה והדברים שובתים. זאת שביתה אחת, זאת שבת אחת, תכלית מעשה שמיים וארץ. שבת נוספת, שבת שבתון, זאת השבת של החזרת הדברים למקומם הנכון. זאת שבת בפני עצמה, שבת מיוחדת. עוד עניין, שבת בחינת שיבה, לא בחינת שביתה אלא בחינת שיבה. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. הדברים כולם שווים למקומם הנכון. אלו שתי השבתות, אלו שתי מצוות שביתה. מצווה אחת של שביתה זה מכל מלאכה, מצווה נוספת של שביתה זה מכל ענייני הגוף, כמו שהרמב״ם קורא לזה, מכל מזון הגוף וקיומו. נסה גם את זה להבין. יש כל רע בעולם. הרע בעולם התחיל באכילת עץ הדעת טוב ורע, שם התחיל עניין הרע בעולם, שם מתחדש עניין הרע, שם מקורו, שם שורשו. באותה אכילה מעץ הדעת טוב ורע, ועץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום החורבן ממנו מות תמות. הוא אכל ונתקיימה בו הגזירה. חז"ל גילו לנו נגיד את זה משל מדברי הגמרא. חז"ל גילו, המשל הוא הגמרא בסוף פרק כ' לקידושין. כתוב בגמרא, למה צדיקים דומים בעולם הזה ולמה רשעים דומים בעולם הזה. אז כתוב על זה בגמרא, צדיקים דומים בעולם הזה לאילן שהוא נטוע במקום טהרה ונופו. נופו דהיינו גידוליו, חלק, משהו מענפיו, מה שנקרא נוף, נופו של אילן. נופו של אילן הכוונה להוציא מעיקרו. עיקרו זה הגזע, מקום הנטיעה, אותו מקום שבו הוא מחובר לקרקע, נטוע חזק במקומו, ומשם הוא יונק את חיותו. זה נקרא עיקרו. זה עיקרו. ונופו, נופו זה הגידולים ואופן ההתפשטות שלו, צורת ההתפשטות שלו בעולם. אז נופו נוטה במקצת למקום טומאה. לזה דומים צדיקים בעולם הזה. כשעוקרים במקצת, גוזמים במקצת את הנוף שנוטה למקום טומאה, נמצא כולו עומד במקום טהרה. ולמה רשעים דומים בעולם הזה, כתוב במאמר, הפוך לאילן שכולו עומד במקום טומאה ומשהו מנופו נוטה למקום טהרה. האילן עצמו נטוע, שם הוא מושרש, משם הוא יונק את חיותו. הוא נמצא, נטוע במקום טומאה, שם עיקרו, נופו נוטה קצת במקום טהרה. לכן אומרת הגמרא, מקצת על מקצת זכויותיהם של הרשעים משלמים להם פה כדי שהם יהיו כולם במקום עיקרם, ועל מקצת עבורותיהם של צדיקים משלמים להם גם פה כדי שהם יהיו כולם במקום עיקרם. למדנו מזה שצורת עשיית עבירה של צדיק חלוקה מצורת עשיית עבירה של רשע בעצם. כשרשע עושה עבירה, הבחינה הזאת נחשבת בחינת עיקר. זאת אומרת, צורת עשיית העבירה שלו משתייכת לעיקר, למקום שבו הוא נטוע, שם הוא מושרש ומשם הוא יונק את חיותו. זאת בחינת, זאת צורת עשיית עבירה של רשע, בחינת עיקר. עשיית מצווה אצלו היא בחינת נוף. זאת אומרת, דבר שהוא איננו עיקר, אלא גם לשם הוא מתפשט, גם לשם זה מגיע, גם שם הוא יכול להיות, אבל זאת לא בחינת העיקר אצלו. ואילו מצדיקים כמובן, כן, כמובן המצב הוא הפוך. למדנו אם כן שההבדל שבין צדיקים ורשעים הוא בעובדה הזאת בלבד, איפה העיקר ואיפה הנוף. כל מי שעיקרו נטוע על קרקע, שהקרקע מעיקרה זה מה שהיא מצמיחה, שם הוא מחובר וזה מה שהוא מצמיח, שם היוניקה ושם עשיית פירות. החיבור לעניין הזה, חלילה לעניין הרע, שם שורשו. כאן נמצאת נקודת ההבדל שבין צדיק ורשע. זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו לימדו אותנו רבותיהם, שהפשר של עץ הדעת טוב ורע, איזה מין אילן זה? עץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת עץ מעורב, מעורב הוא מעורב, שמעקור מעורב. אז לימדו אותנו רבותינו שהתערובת היא באי האפשרות להבחין בין עיקר ונוף. שם נמצאת התערובת, זאת התערובת, זהו העץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, כמובן עיקרו של כל דבר נמצא במקום הטוב, אין עיקר במקום רע. עיקר במקום רע זה דבר שלא שייך. הרע זה דבר שבעצם טבעו אין לו עיקר, הוא איננו עיקר. הרע בעצם טבעו זה דבר תפל, זה דבר תפל, זה דבר מצטרף, זה דבר שיונק את חיותו לא מעצמו, לא מכוח עצמו, הוא יונק את חיותו כתפיל. הוא לא ניזון משל עצמו, אין לו זכות קיום לעצמו משל עצמו. הרע בעצם טבעו הוא דבר תפל, זאת אומרת אין בו אלא נוף, עיקר אין בו. עץ הדעת, מדובר פה על שורשי הדברים, על הדברים כמו שהם היו בששת ימי בראשית, וכמו שזה היה בגן עדן, במקום שהיה האדם הראשון בעת בריאתו, שם באותו מקום היה עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע עניינו שהעץ הזה כוחו להחליף תפל בעיקר. זאת אומרת, יש שם תערובת בין נוף לבין עיקר, אין שם הבחנה ברורה, זה נקרא הדעת טוב ורע. דעת טוב ורע עניינו, אין שם התחנה ברורה בין תפל ועיקר. יש אפשרות להחליף תפל בעיקר ועיקר בתפל. הדברים מתחלפים. זה עניינו של אותו עץ דעת טוב ורע. כלומר, מי ששומר על עצמו היטב היטב ואת אותו כושר הבחנה בין עיקר ותפל הוא לא איבד אף פעם, אז הוא בטוח מכל רע, הוא משומר מכל רע. כל רע בעולם, בלי שום יוצא מן הכלל, כל רע בעולם שורשו בחוסר ההבחנה שבין עיקר ותפל. אין וגם לא ייתכן שיהיה שום צורה אחרת צורה. החלפת תפל בעיקר ועיקר בתפל, כל החלפה כזאת שם שורש הרע. זהו עץ הדעת טוב ורע. השורש של כל רע בעולם זה לקחת עיקר ולהתפיל אותו, לקחת תפל ולתת לו מעמד של עיקר. משלים לא נחוצים, כל אחד יודע את זה מתוך עצמו. ההבחנה, אותה הבחנה שהיא ההבחנה היסודית, כביכול כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שהעולם בנוי בצורה כזאת שיש בו דברים של עיקר ויש בו דברים מצטרפים אל העיקר, יש בו עיקר ויש בו נור, יש בו עיקר ויש בו דבר שהוא תפל. תפל זה נקרא דבר שנטפל אל העיקר, זה נקרא תפל. נטפל, נטפל זה נקרא דבר מצטרף, נטפל. תפל, תפל בטל. שכל המילה תפל, כן? דבר תפל, אז דבר תפל מוציאים אותו בברכת העיקר, העיקר מוציא בברכתו את התפל. דבר תפל אין לו חשיבות, זה דבר שהוא בעצם טבעו מתבטל אגב עיקרו, שדים אופו בתר עיקרו. גם זה ילדים קטנים בביתו של אדם נקראים תפליה. אלו דברים שכאילו הם לא עומדים בזכות עצמם, הם צריכים לעמוד להיות מורכבים על, על, על כתפי אביהם, כתפי ההורים. תפליה. מה עיקר ומה תפל? איפה עיקרם של דברים ואיפה הדברים התפלים? זאת אומרת, מה הם הדברים המצטרפים אל העיקר? ההחלפה, השינוי, זאת אומרת האיזון, הפרופורציות הלא נכונות בנושא הזה הם שורש כל רע. מכאן כל רע. דעת טוב ורע, דעת טוב ורע פירושה דעת שלא מבחינה בין טוב ורע. אנחנו צריכים רק להסתכל רגע אחד על סביבותינו ואנחנו נמצא שהעולם כולו היום, כל התרבות כולה, כל העולם כולו, העולם כולו עסוק בעניינים שמי שבודק אותם רגע אחד לגופם רואה שהם דברים תפלים. זאת אומרת, אין להם כל קשר לעיקר חיסו של אדם. העיסוק כולו הוא בתפל, תפל על גבי תפל על גבי תפל על גבי תפל. ברגע שתפל הופך להיות עיקר, אז אפשר להתפיל עליו עוד משהו, וגם התפל הזה הופך להיות עיקר ושוב מתפילים עליו, וכך תפל על גבי תפל. וכל זה זה הכל, כל זה זה הכל בניינים גדולים נוראים של שקר. והבניינים האלה הם עליהם אנחנו מתפללים שבכל הרשעה כולה כאשן תכן, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כל זה יתמוטט, הוא לא יתמוטט אפילו, אלא הוא יחלה כאשם, הוא יתברר מעיקר שהוא כלום, מעולם הוא לא היה שום דבר. יש חוסר דעת. ההבדל שבין מבוגר לילד הוא בהבחנות הנכונות ובפרופורציות הנכונות שבין חשיבותם של דברים. אצל ילד אז אותו צעצוע חשוב כמו, יש לזה מידה של חשיבות עד כדי שחייו תלויים בזה. זה נורא. מבוגר מצטיין בזה שהוא יודע יותר להפחיד בעיקר בתפל עד גבור מסוים, עד שגם הוא לא יודע להפחיד. זאת אומרת, עד שמגיע לאותם דברים תפלים באמת שגם המבוגרים ביותר אינם מפחיד. הדברים ברורים, גלויים וידועים בכל אחד ואחד מאיתנו. כאן שורש כל רע, בהבחנה שבין עיקר בתפל. אותו עץ דעת, טוב ורע, גילו לנו חזר. זה כוחו וזה עניינו. זהו המיוחד שבעץ הזה. כל מי שאוכל אותו, אז דעתו משתנה בצורה כזאת, שהוא יכול, היא יכולה לעבור ולייחס עיקר, לייחס תפיסת עיקר בדבר שהוא איננו עיקר. הגענו היום למצב שמשהו באמת עיקר בעולם, אז כפי, זאת אומרת, מי שיבדוק את פני הדברים במציאות ההווה ימצא שהדבר הזה הוא תפל שבתפילים. זאת אומרת, העיקר האמיתי, אותו עיקר אמיתי, נשכח כל כך, נוטש כל כך, הוזנח, הוא שם הצידה בצורה כזאת שזה דבר שאפשר לעבור עליו בסדר היום בקלות הגדולה ביותר. על זה אפשר תמיד לבטא. זה דבר שהוא חסר ערך לחלוטין. זה דבר שהוא תפל שמתחילים. למי שיש זמן, למי שיש מצב רוח, למי שיש הכל. אז הוא גם את זה עושה. כשכל התנאים, זאת אומרת, אחרי שהוא כבר גמר את כל עיקרי הדברים, כן? אחרי שהוא התכונן טוב טוב ליום הכיפורים, הוא התכונן בעיקרי הדברים, מסר את החליפה למכבסה, קנה עיתון וצחצח את הנעליים שהוא לא לובש אותה, ועוד ועוד, כל הדברים החשובים, את עיקרי הדברים הוא עשה, לקח מחזור, הכין מקום, כן, דברים חשובים, כל הדברים, את כל עיקרי הדברים הוא עשה. אז מי שיש לו זמן, אז הוא גם מהרהר רגע אחד אולי בתשובה, גם זה קורה, גם זה מין הרהור כזה שבכל אופן חשיבות של עיקר אין לזה, לא זה העיקר. כאן אנחנו עומדים, זה המצב שלנו. בבריאה שנקרא תפל לגבי העיקר, זה נקרא מה שצומח ויוצא מתוך העיקר, זאת אומרת מה שנקרא נוף. העיקר היא נקודת החיבור לשורש החיים, זה נקרא עיקר באילן, וזה נקרא עיקר בכל דבר שהוא, כל דבר בעולם עיקרו הוא המקום שבו הוא נטוע, הוא מחובר לאותו שורש שממנו הוא יונק את חיותו, את עצם חיותו, שם עיקרו. דבר תפל זה כל מיני דברים שהם גדלים וצומחים מתוך הדבר הזה, זאת אומרת מתוך החיים הנחיים אז מתפתחים כל מיני צרכים, כל מיני התפשטויות של דברים, הסתעפויות, אז דברים מסתעפים, מסתבכים אפילו, יכולים להסתעף עד למרחקים גדולים מאוד. אבל כל הדברים האלה אין להם ולא כלום עם אותה נקודת עיקר. אותה נקודת עיקר היא תמיד לעולם היא אותה נקודת חיבור של הדבר, של אותו נברא לאותו שובר שמשם הוא יונק את עיקר חיות. מי ששתולים באמת בבית השם, אז הם בחצרות אלוקינו יחריב. שם נמצא עיקרם ושם נמצא נופם. כל מי ששתול במקום אחר, לפעמים קורה שחלק מנופו נכנס גם למקום טהרה. אבל כשנוף נכנס למקום טהרה, אין לו חשיבות של עיקר. הדבר הזה לא, הוא לא מהווה עיקר, זה לא עיקרו. זאת לא הנטיעה בעצמה, לא שם הוא נטוע. חסר משפחה נקרא עקר. בלשון הכתוב, אדם חסר משפחה נקרא עקר, עקר משפחה עקר. חסר בית, חסר משפחה נקרא עקר. בלשון הקודש, המילה עיקר היא מאותם שורשים של כדרך, שמישהו עוקר אילן, פירושו שהוא נוטל אותו בעיקרו. זאת אומרת, המילה לעקור, כמו את סוסיהם תעקר, תעקר, תשבר, תמגר, לעקר פירושו, כמו לשרש, פירושו להוציא ולעקור מהשורש, כך לעקר זה נקרא להוציא מן העיקר. עקר פירושו אדם בלי עיקר, זה נקרא עקר, משפחת גר. הוא לא נושא יחד איתו את עיקרו, זה נקרא, הוא אדם כאילו תלוש, הוא לא חסר עיקר. עקור חסר עיקר. כשאנחנו מובטחים שבשנת היובל הזאת, קרי ביום הכיפורים, כלומר ביום הכיפורים, תשובו איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב, פירוש הדבר שכל דבר חוזר לעיקרו. כל דבר חוזר לעיקרו. הוא חוזר לאותה נקודת עיקר שמשם הוא יצא לפני החטא. זאת אומרת, לפני חוסר ההבחנה, לפני אותו בלבול דעת שמערב, הוא מסוגל להחליף עיקר בתפל בתפל בעיקר. איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. זאת אומרת, כדרך שאומרים, זרוק חוטרה האווירה, האיקרה קי. הדבר חוזר אל נקודת העיקר שלו. שלחת אותו את פני חוצות, אבל הוא יחזור לנקודת העיקר שלו. זה קורה ביום הכיפור. עיקר חייו של אדם זה כמובן עיקרו, עיקר חייו. המערכות התפלות שנבנו על גבי העיקר הזה, כל המערכות התפלות הם נבנו על גבי צרכים שהם הצורה שבה הוא חייב לקיים את עיקר חייו. אלה הם חמשת העינויים של יום הכיפורים, בלי לפרט, אלה הם חמשת העינויים של יום הכיפורים: אכילה, שתייה וגומר. חמשת העינויים של יום הכיפורים פירושם כאן על גבי חמשת הדברים האלה. אז כאן נמצאים כל ההסתעפויות, כל ההתפשטויות לכל הכיוונים כולם. צורכי אכילה, צורכי שתייה, או צרכים של צורכי גוף אחרים. על דבר פחות מובן. מכל ההנאות כולם, אז הדבר הפחות מובן זה נעילת סנדל. זה לא מובן. מה דווקא זה? אם רוצים לענות בני אדם, אפשר לענות אותם בכל מיני דברים אחרים. ישנם צורות אחרות, ישנם צורות אחרות של עינוי, מתכוונים דווקא לעינוי הזה. העינוי של נעילת סנדל, בדווקא. זה הדבר הפחות מובן. כל יתר העינויים הם פשוט עינויים פיזיים. אלה דברים שהם נחוצים לאדם. כל מיני, אכילה, שתייה, יתר הדברים. נעילת סנדל זה דבר לא כל כך מובן. אבל פירוש הדברים, כמה משפטים. פירוש הדברים, שאדם לא נעול בסנדל, בנעל. זאת אומרת, עניינו של לא נעול בנעל פירושו, שהוא חש, כך גם כתוב בשולחן ערוך, דרך אגב, שהוא חש את האדמה שהוא הולך עליה. חש כל אלה, כל משהו. צריך להבין היטב. הגמרא אומרת מסכת שבת, מישהו על סוס הוא מלך. מי שיש לו נעליים הוא לפחות, הוא עשיר. מי שאין לו אפילו נעליים לרגליו, אז מישהו קבור באדמה, טוב לו ממנו. זה לא מובן כל כך. תוכן הדברים, עד כמה ש... קצת, כמה מילים לפי ערכנו, זה לא הנושא של הנושא. רק כדי להבין את כלל הדברים. בחפיר וכביר, אומרת הגמרא, תב מיני. כשאדם צועד לו בעולם, הולך, אז הוא לא יכול ללכת בצורה חופשית. הוא חייב לנוע במסלול שנקבע על ידי מישהו אחר. פה הוא יכול ללכת, פה הוא לא יכול ללכת, כי פה יש קוצים, פה יש ברקנים, פה אי אפשר ללכת. אי אפשר, האדם לא יכול לסלול לו מסלולים לעצמו. משועבד, הוא תלום במסלולים קבועים. הוא לא יכול ללכת. כשאדם לובש נעליים, אז הוא, הדרכים כולם, או ברובם לפחות, פתוחות אותם. כשאדם לובש נעליים, אז הוא יכול ללכת לכל מקום שהוא יוצא. הוא לא משועבד ללכת לפי מה שמוכתב לו במציאות הקיימת. הוא לא חייב ללכת בשבילים. אדם שלא הולך בנעליים, אז הוא לא דורס שבילים. הוא לא יוצר שבילים חדשים. כשאדם לא הולך, אדם הולך בלי נעליים, אז הוא הולך בשבילים קבועים. בשבילים שכבר נדרסו ברגלי בהמה, באיזה אופן אחר. אבל הוא לא יכול ללכת במקום שאין, הוא לא יכול ללכת בשבילו שלו. זה עינוי נורא והיום. כמובן, ביום הזה, ביום הכיפורים, אנחנו חשים מעט מאוד בעינוי. כי אנחנו רואים היום יושבים במקום אחד ולא תופסים את ה... אנחנו לא תופסים. זה לא מובן לנו, מה זה אומר לנו בכלל העינוי הזה. אבל עניינו של העינוי הזה, לברדה, לאדם, עניינו של העינוי הזה הוא, בזה שהאדם הופך להיות תלוי, משועבד, הוא תלוי לא ב... בכל אבן קטנה. כל אבן קטנה תכתיב לו איך ולאן ללכת. לכאן הוא יכול ללכת וכאן הוא לא יכול ללכת. בבת אחת, אז העולם שלו מצטמצם, מצטמצם עד שהוא, הוא חייב כעת ללכת רק בשבילים האלה. אין לך דבר שפוגע בכבודו של אדם יותר מדבר כזה. מה זאת אומרת? אדם יחף, אדם בלי נעליים. לכן, כשאדם נזוף, או חלילה בר מינם כשאדם נזוף מלמעלה, אז הוא צריך לחלוץ את הנעליים קודם. זאת אומרת, כשהאדם בנעליו נכבד, נכבד, הוא מסוגל לסלול לעצמו שבילים, הוא מסוגל ללכת בדרכים שלו, יש לו מהלך בעולם, משלו, יש לו איזה משהו משלו בעולם. אדם שלקחו ממנו את הנעליים, אדם כזה הוא, זאת אומרת, קודם כל, כל כבודו יורד. יורד. זה דבר אחד.
הופך להיות נכבד קטן מאוד. זאת אומרת, זה יותר ביזיון מטובות. אדם יחס, בקיצור, יחס, כמו שכתוב תמיד ב... על גבי כל הדברים האלה. גדלו תרבויות, צמחו דברים תפלים, על גבי אכילה, על גבי שתייה, על גבי נעילת סנדל וכדומה. על גבי זה צמחו תרבויות שלמות, עניינים שלמים, מערכת שלמה של חיים, מערכות שלמות של חיים. וכל המערכות האלה פובעות לעצמם מכוח אותה אכילה של עץ הדעת, טוב ורע. כל המערכות האלה, כולם פובעות לעצמם תביעה של עיקר. כמה מושקע בעולם סביב אוכל? מי שיסתכל על סביבותיו ויראה, זה מדהים. זה מדהים. כמה האדם צריך לקיומו, וכמה מושקע סביב הנושא הזה. אולי בירושלים יש יותר בתי כנסת מבתי אוכל. אולי. ורק בירושלים. בתי מדרש יש ודאי. זה צורה אחת, זה אחד מהעינויים, זה שניים מהם, זאת אומרת, אכילה ושתייה. אלו שניים מהעינויים, יתר העינויים גם כל אחד יותר. כמה נבנה סביב זה. עד כמה נתנו לתפל מעמד של עיקר, עד כמה עשו מזה עיקר, עד כמה זה עיקר. מה שדיברנו כאן על נעליים, על נעילת סנדל, על עינוי נעילת סנדל, זה רק כדי להראות משהו מהחשיבות הנוראה שיש את הדבר הזה, ועד כמה הדבר הזה הוא מרכזי ומכריע בכל התרבות שצמחה סביבה. נעילת סנדל, קצת להבין, האפשרות ללכת לכל מקום, האפשרות להגיע לכל מקום, האפשרות להגיע למקום שבצד עצם טבע הדברים אני לא יכול להגיע. כל זה כלול בנעילת הסנדל. כל זה מבקשים מאיתנו לפשוט, לפשוט, לשבות מלבישת סנדל. אנחנו מצטווינו שבתון, תשבות מנעילת סנדל. שבות, אני יותר, הדוגמה היא נעילת סנדל, כן? כל יתר הדברים מובנים ממילא, זה בקל וחומר מסנדל. לשבות מנעילת סנדל פירושה תשוב למקום הטבעי שלך, למקום האמיתי שלך, ושבתן איש על אחוזתו ואיש על משפחתו בשוב. התרבות סביב האפשרות ללכת לכל מקום, סליחה על הביטוי, אדם נעול סנדל הוא אדם חופשי. אדם יחף הוא לא חופשי, הוא לא יכול ללכת לכל מקום, הוא יכול ללכת רק למקומות כפי שזה מוכתב. אי אפשר ללכת לכל מקום. אדם נעול נעליים, נעול סנדלים, הוא אדם חופשי. חופשי זה הכוונה, כל הדרכים פתוחות בפניו, שום דבר לא יעקוץ אותו, שום דבר. הוא הרי נעול נעליים. אנחנו לא מעלים על הדעת עד כמה הנעל היא עיקר. כשאדם נכנס למקום קדוש, לבית המקדש. שאל נעלך, שאל נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. כאן, כאן אתה תלך לאן שיגידו לך. כאן תלך למקום שיראו לך ללך. כאן לא הולכים, כאן לא סוללים לבד דרכים. כאן אתה המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. אז לכן שאל נעלך מעל רגליך. מין שבת כזו, מין שבת שהיא מאוד קרובה ל... יותר קרובה לישיבה מאשר לשביתה. שיבה, שיבה, חזרה הביתה, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. טבעי מאוד כשאדם בא הביתה הוא חולץ את נעלה. זה טבעי מאוד, זה דבר טבעי מאוד. כאן זה הפוך, כשאדם חולץ את נעליו הוא בא הביתה. צריך לשבות, לשבות. ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. אכילה, שתייה, נעילת סנדל וגומר. יתר, כל העניינים כולם. כל הדברים האלה הם כולם אותם דברים שעל גבם כל התפל שבעולם נבנה. כל התפל שבעולם, הכל נברא, נבנה על היסודות האלה. דוק ותשכח. המתבונן ימצא את זה. בכל חמשת הדברים האלה הם כולם הדברים שבהם פרשנו מהעיקר ועברנו לתפל. כל הדברים האלה הם כולם מבלבלים עלינו לדעתנו עד שאנחנו לא מבחינים בין טוב ורע. כל הדברים האלה הם שורשי דברים שמשם מקור הטעות, מקור חוסר ההבחנה, חוסר ההכרה בין טוב ורע. כאן המקום. הוא נקרא בן חורין. מישהו על סוס הוא מלך. על סוס מלך, הוא באמת יכול ללכת את המקום. אבל מי שיש לו נעליים ברגליו הוא לפחות בן חורין. מי שאין לו לא זה ולא זה, לשבות. נצטווינו לשבות, נצטווינו לחזור איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. נצטווינו לשוב לחזור לנקודת העיקר, לאותה נקודת עיקר שהיא שורש החיים עצמה. אותו מקום שבו אנחנו יונקים את עיקר חיותנו. מכל יתר הדברים אנחנו שובתים. זאת אומרת, היחס הוא לא עינוי, אנחנו לא מענים את עצמנו, מכאיבים לעצמנו. המצווה היא לא עינוי, המצווה היא שביתה, המצווה היא שבתון. לשבות, לא להתענות, לשבות. לשבות ממזון הגוף לקיומו. דהיינו, מכל אותה התפשטות, שהגוף מתפשט, בחינת נוף, זה הופך את זה לעיקר. כל ההתפשטות הזאת כולה, אז צריך להחזיר אותה אל העיקר, לשבות, להחזיר אותה אל העיקר. ביום ראש השנה נברא האדם הראשון. בו ביום נברא, בו ביום חטא. ובורא העולם ברוב רחמה כ כדרך שבעיקר הבריאה, אז נבראה הבריאה של לעשות, אבל גם נבראה אותה בריאה שהיא מעין התכלית. זה השבת. מעין עולם הבא, מעין התכלית שלשם צריכים להגיע. מעין, מעין. כדרך שמלכתחילה מעיקר הבריאה, זאת אומרת במקומות אחרים בחזל, אז הימים נקראים שבעת ימי בראשית, כך כתוב בגמרא בסנהדרין בדף המ"ד, שבעת ימי בראשית. זאת הצורה, כך כמו שכתוב גם ברש"י על התורה, דברי חזל, מה היה העולם חסר מנוחה, בא השבת, באה מנוחה. כלומר השבת היא חלק מהבריאה, שבתוך הבריאה אז גילה כביכול בורא העולם גם את התכלית שאליו הבריאה כולה צריכה להגיע, צריכה להגיע ועומדת להגיע, ואומנם תגיע משהו מעין. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת, ליום שכולו שבת. זאת בחינת התכלית. בחינת התכלית פירושו בחינת השכר, היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. אז השבת ניתנה לעונג, לעונג, כלומר לתפיסה של שכר, לשם כך ניתנה השבת. עוד שבת אחת ניתנה לנו אחרי החטא, עוד שבת שהיא נקראת שבת שבתו, עוד שבת נוספת. והשבת הזאת היא מעין עולם התיקון, זאת אומרת מעין העולם שהוא מחוץ לעץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע לא מבחין בעיקר ותפל, תופס תפל כעיקר ועיקר כתפל. מעין עולם תיקון, עולם כזה ששם אין עץ הדעת טוב ורע, כל אותם הדברים, כל אותם אכילות, כל אותם אכילות שהם שורש כל רע, אותה אכילת עץ הדעת לא קיימים בעולם הזה. לא, בשבת הזאת כל הדברים האלה לא קיימים. אין, בשבת הזאת אין לנו אלא עיקר, העיקר בלבד קיים, כל יתר הדברים קיימת בחינת שבת, שבבחינה הזאת כל הדברים האלה אין להם קיום, הם אינם, הם פשוט אינם. כשהדברים האלה אינם, אז בוודאי שאין בעיה להבחין בניכר ו... זאת לא הבחנה בניכר ותפל, זאת הבחנה בין דבר שישנו ובין דבר שאיננו. דבר שאיננו הרי איננו, דבר שישנו הוא נמצא. כאן חוזרת ההבחנה והיא מתקנת כל החטא בשורשו. שורש כל חטא הוא בחוסר ההבחנה שבניכר ותפל, ואותו עץ הדעת טוב ורע. שם, שם באותה תערובת של טוב ורע, באותה תערובת, שם שורש כל חטא. וביום הזה, בשבת שבתון, אז ביום הזה הדברים האלה לא קיימים. כל הדברים כולם חוזרים לעיקרם, שווים הבית, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. כל הדברים חוזרים לעיקרם. זאת השבת המיוחדת, זו שבת שבתון. אבל מכיוון שאין שבת, אי אפשר לאכול בשבת אלא מי שטרח בערב שבת. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. נשבות אפשר ממלאכה שהיא אותה מלאכה שעליה השביתה הזאת חל. אותה שביתה חלה על כל המלאכות האלה, דהיינו במילים אחרות, כל המלאכות האלה הן כולן מלאכות לקראת התכלית, לקראת שבת. והשבת היא תכליתם של כל מעשי שמיים וארץ. המלאכות, המלאכה שהיא לקראת אותו שבתון, המלאכה הזאת, זאת מלאכת עשרת הימים האלה. זאת המלאכה, עשרת הימים האלה הם ששת ימי, הם עשרת ימי המעשה של שבת שבתות. אלו ימי המעשה של שבת שבתות. שבת שבתון, על מה שבת שבתון חלה? על ימי המעשה האלה. לדינה, בני אדם נידונים בראש השנה ושלושה ספרים נפתחים, צדיקים, בלשון הגמרא זה נקרא צדיקים גמורים, הצד ההפוך וגם שם גמורים, ובינונים. בינונים, מכיוון שלמדנו, וכך גם נפסק להלכה ברמב"ם בתחילת פרק ג' בהלכות תשובה, מי הם הנקראים צדיקים ומי הם הנקראים חלילה ההפך ומי הם הנקראים בינונים. הצדיקים הם אלו שרובם זכויות, רובם זכויות. רשעים הם אלו שחלילה רובם עבירות. בינונים הם אלו שהם שקולים, שקולים, לא רובם כאן ולא רובם כאן. מאוד שגור בראשונים בכל הסוגיה במסכת ראש השנה, ועוד שגור בראשונים, שרוב בני האדם בעולם הם בינונים. רוב בני האדם הם בינונים. זה מי גבוה מאוד כמו רבא שאמר על עצמו כגון ענה בינוני בגמרא בסוף מסכת ברכות, עד לרוב בני האדם הם בינונים. זאת אומרת בקצוות נמצאים מיעוט. רוב בני האדם, מדובר פה על רוב בני האדם מישראל מקבלי התורה בזמנם של הראשונים, היום אני לא יודע. רוב בני האדם, רוב בני האדם שלומדים את הסוגיה בקיצור הם בינונים. כך כתוב בראשונים, והדבר מתמיע, זה דבר מאוד מאוד תמוע, זה מאוד מאוד תמוע. רוב לכאן, רוב לכאן, זה דבר ש... אם... יש כאן מגוון עצום של אפשרויות. מ-51% עד 100 זה רוב. מ-51 עד 99, זאת אומרת מ-50 פלוס משהו עד 100 מינוס משהו. זה רוב. זה חלק לצד השני. כן. מ-50 מינוס משהו עד 0 פלוס משהו. זה הכל רוב ומיעוט, כל הדברים האלה. בינונים צריך להיות 50 על 50, וזה רוב בני האדם, זה צריך להיות מיעוט של מיעוט. זה דבר שצריך להיות, ייתכן, צריך להיות אפשרי שהדבר הזה בכלל לא יהיה קיים. רוב הסיכויים שזה לא יהיה בכלל. איך דבר כזה קורה? איך אנחנו רואים את עצמנו כבינונים? מה זאת אומרת בינונים? מה זאת אומרת בינונים? אם בינונים צריכים להיות מאוינים בדיוק, זאת אומרת שיקול שווה, אז כנראה שפירוש הדברים, וככה גם מתבאר ככה מתוך דברי הראשונים, מתבאר מתוך דברי הראשונים, כשלומדים את דברי הראשונים היטב, כדרך שצריכים ללמוד סוגיה, אז הדברים מתפרשים מתוך דבריהם. ההבדל הוא לא ברוב ומיעוט אלא בעיקר וטפל. כאן נקודת ההבדל. זאת אומרת, רוב בחינת כוח הכרעה של רוב. הצדיקים גמורים, אז הם מוכרעים לכיוון הזה. זאת אומרת, מדובר פה לא רוב של מספר, אלא מדובר, גם לא רוב של איכות, אלא רוב בחינת הכרעה. רוב בחינת עיקר. המיעוט נידון כלפי הרוב כדבר שצריך להיות בטל. לכן מיעוט מתבטל ברוב, משום שהרוב הוא העיקר והמיעוט הוא התפל. בטל, דבר, זה דבר שהוא... אין לו חשיבות מספיק כדי ליצור ספק ברוב, לכן מיעוט מתבטל. כלפי רוב המיעוט נידון כדבר חסר חשיבות. צדיקים גמורים עניינו, פירוש המושג צדיקים גמורים עניינו, מי שצדקתם עיקר, אפילו עם מעשיהם הרעים, קורה לפעמים, אבל המעשים הרעים האלה מעשים מבחינת תפל. הם נעשים בחינת נוף ולא בחינת עיקר. רשעים גמורים, זה כמו שכתוב בגמרא, עיקרם הוא במקום טומאה ונופם נוטה למקום טהרה. זאת אומרת, המעשים נעשים בחינת נוף ולא בחינת עיקר. זה בעצם מפורש בגמרא הזאת. בינונים פירושו, זה לא משנה כמה הם עושים, אבל בזמן שהם עושים מעשה לא טוב, אז המעשה הזה נעשה עם אותה בחינת תפיסת עיקר כמו המעשה הזה. גם במעשה הזה הוא משקיע נפש, גם במעשה הזה הוא משקיע את עצמו ועושה אותו גם בחינת עיקר. גם בזה יש בחינת עיקר. זה נקרא בינוני. בינוני זה נקרא שיש לפניו גם זה כעיקר. זאת אומרת, אצלו גם הדבר הזה נתפס כעיקר. זה נקרא בינוני. לא מדובר פה על שיקול מעוין במדויק שווה, אלא שווה בדרגת העיקר. זה נקרא שווה. זה נקרא בינוני. וזה מגלים רבותינו הראשונים, שרוב ישראל, לפחות בזמנה, היו בינוני. בגמרא כבר כתוב על בני ישראל, וזה טבעם, נתבעים למשכן ונותנים, חלילה נתבעים לעגל ונותנים. זה נקרא בינוני. בינוני זה נקרא שעושה את שני הדברים, אבל זה לא בחינת תפל. הדבר הזה לא נעשה בחינת תפל, אלא גם בזה הוא משקיע כוח, גם בזה הוא משקיע נפש, גם את זה הוא עושה בחינת עיקר. גם פה יש עיקר. זה לא משנה כמה, אבל גם זה בחינת עיקר. זה נקרא בינוני. על זה כתוב בגמרא, על זה כתוב בגמרא ונפסק להלכה, בינונים תלויים ועובדים עד עשרה. אם עשו תשובה נחתמים לחיים, אם חלילה לא, לא. פירוש, עשו תשובה פירושו שהם חזרו לנקודת העיקר. זה נקרא עשו תשובה. צריכים לחזור לנקודת העיקר. דהיינו, זה ברור שלא מדובר פה על תשובה גמורה על כל מעשה חטא. אם הייתה צריכה להיות תשובה על כל מעשה חטא, אז הרי הוא כמי שלא חטא מעולה, אז ודאי שאין כאן שום חידוש. עשו תשובה נחתמים לחיים, פירושו עשו תשובה מאותה תפיסת עיקר שהייתה להם ברע. מזה צריכים לעשות תשובה. עד כמה שיש תפיסת עיקר חלילה ברע, מזה צריכים לשוב. וכאן צריכים ממש לשוב. זאת תשובה ממש. שניתנו לנו כולם הם ימים שהם נמתחים בין היום הראשון שבו נברא האדם וחטא עד ליום הכיפורים שבו נתקבלה תשובת כלל ישראל. זאת אומרת, התקבלה תשובת צורת האדם בעולם, התקבלה התשובה של אתם קרויים אדם, התקבלה תשובתם והם זכו לסליחה וקיבלו תורה מחדש. ביום הראשון האדם אכל מעץ הדעת, באותו יום ראשון ובאותו יום חטא, נידון, נטרד, הכל קרה באותו יום ראשון. זה ביום ראש השנה, אז הוא עמד בדין וקרה מה שקרה. כל משך הזמן מאותו יום ראשון עד ליום העשירי, עד לעשור לחודש, עד לשבת שבתון, כל משך הזמן הזה הוא הימים לקראת השבתון של שבת. פעם אחת בשנה יש לנו עוד שבת אחת, שבת נוספת. זאת אומרת, מושג של שבת חדש, מין שביתה אחרת, שביתה נוספת, שביתה חדשה. זאת שביתה של ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. זאת שביתה מאותה אכילת עץ הדעת טובה. ההליכה לקראת השביתה הזאת, ההליכה, איך אנחנו הולכים, איך נראים ימי המעשה לקראת השבת הזאת, ימי המעשה לקראת השבת הזאת. הרי זה ברור שמי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שטרח בימי המעשה, בית שמאי המכין כל יום לשבת, ובתילם הייתה במידה אחרת, אבל מעיקר הדין אז צריך הכל להיות מוכן לשבת, הכל צריך להתכונן לשבת. בפוסקים כתוב שהילל מידה אחרת הייתה בו, ולכן הוא לא נהג כבית שמאי, משום שהייתה לו מידה אחרת ולדעתו זה היה עדיף. אבל מעיקר דיני שבת אז צריך להתנהג כבית שמאי. אבל הילל הזה כן כתוב בגמרא מידה אחרת הייתה בו, שכל מעשיו לשם שמאי. אבל מצד עיקר מצוות שבת אז צריכים להתנהג כך. צריכים להתכונן לשבת, להתכונן לאותו שבתון. וכמובן זאת צריכה להיות טרחה מעין אותה אכילה שצריכה להיות בשבת. מה שצריכים לאכול בשבת, אז צריכים את האכילה הזאת, צריכים להכין לפני שבת. אלו צריכות להיות פעולות מכינות לשבת, פעולות לקראת שבת. הפעולות לקראת שבת הן פעולות של פרופורציות נכונות שבין עיקר ותפל. כל משך הזמן זאת העבודה, התפיסה הנכונה, תפיסה נכונה, עמידה נכונה על הפרופורציות שבין עיקר ותפל, כאן נמצאת העבודה של הימים האלה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כך כשנגיע לאותו שבתון, אז אנחנו נזכה לאותה שבת של ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. כל דבר יעמוד על עיקרו, יחזור לעמוד על עיקרו. כולו טייבי להתראי הוא, כמו שכתוב בלשון חז"ל על יום הכיפורים, כולו טייבי להתראי הוא, הכל חוזר למקומו. הכל שב למקום. העבודה סביב הימים האלה פשוט הלכה למעשה. מה צריכים לעשות? לעשות תשובה על מה, איך, ממה להתחיל, לאן לזוז, מה? לך תעשה תשובה. זה ברור, ברור שצריך להיות קו מסוים, זאת אומרת אותה תשובה הנדרשת שהיא מעין אותה עבודת יום של יום הכיפורים. עבודת היום של יום הכיפורים היא ושרתם היא של אחוזתו. אז העבודה של ימי המעשה לקראת השבתון הזה זאת עבודה של העמדת העיקר על עיקרו והתפל על תפלותו. כתוב בגמרא, הגמרא אומרת על הפסוק כאהולים ניטאיו, כגנות עלי נהר, כנחלים ניטאיו, כגנות עלי נהר כאהולים נטה השם. זה פסוק פרשת בלעם, פרשת בלח, בברכות של בלעם, כנחלים ניטאיו כגנות עלי נהר כאהולים נטה השם. שואלת הגמרא, מה עניין אוהלים אצל נחלים? אומרת הגמרא, מה נחלים מעלים את האדם מכף חוב, מכף מטומאה לטהרה, כדרך שנחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים מעלים את האדם מכף חובה, כך כתוב בגמרא, לכף זכות. מה פירוש המילה אוהלים? אומר על זה רש"י, בתי מדרשות.
אבל התנאי האחד והיחידי שכתוב זה כאהובים נטע השם, נטע, נטיעה. ורש"י מוסיף, באורלים שייכת, שייך לשון נטיעה, משום ש... רש"י מביא את הפסוק כמו שכתוב, היפה אורלי הפדנו. זאת אומרת, שאדם מדובר על אוהל מבחינת בית, ותופס כאן, תופסת כאן, המילה נטיעה. מדובר כאן על אוהל לא על פסמים, אהולים, אלא מדובר כאן על אוהלים מבחינת... כמו יעקב איש תם יושב אוהל. כאוהלים נטע השם, מוסיף רש"י, איפה ישנם... איפה מצאנו לשון נטיעה על אוהל מבחינת בית? זה אומר רש"י, כמו שכתוב, הייתה אוהלי הפדנו. מה עניין אוהלים אצל נחלים, כך אומרת הגמרא? מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, כשאדם טובל בנחל זה? במעיין מים חיים, אז הוא טובל ונטהר. כך אדם שנוטע את עצמו באוהלים, אז זה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות.